הגענו לדף פי זין עמוד א' במשנה באמצע עמוד, המוכר יין ושמן לחברו והוקרו או שהוזלו, כלומר אחרי שקבעו ביניהם את המחיר או התייקר או הוזל, היין או השמן, לכן המוכר או לוקח רוצה בעצם לחזור בו, אם עד שלא נתמלא את המידה למוכר, מי שנתמלא את המידה ללוקח, אם עד שלא נתמלא את המידה, כלי המדידה, היין והשמן עדיין שייכים למוכר, ובעצם שניהם יוכלו לחזור בהם מהמקח, אחרי שכבר נתמלה המידה, היין והשמן כבר שייכים ללוקח, מילה כבר נגמר הקנייה, ואי אפשר לחזור בהם. אם היה סרסור ביניהם, כלומר היה מתווך בין המוכר לקונה, דרכו לקנות מהמוכר ועם כל האחרים להרוויח, בעצם כלי המידה שלו, ונשברה חבית, נשברה לסרסור, ההפסד לסרסור. הוא קנה בעצם את היין והשמן כשנכנסו לכלי שלו, ואנחנו לא אומרים שהוא שלוחו של הלוקח, והלוקח הוא מפסיד, אלא הוא מפסיד. וחייב המוכר להטיף לו שלוש טיפין. כלומר, אחרי שנפסק כל הכילוח של יין והשמן, שהוא שופך המוכר ללוקח, המוכר צריך להמתין עד שינטפו מן הכלי עוד שלוש טיפות. זה הכוונה להטיף לו שלוש טיפין. אם אחרי שיראה מהיין והשמן וטיף שלוש טיפות הרכינה, המוכר איתה את המידה על צידה, הוא מצאת, בעצם יש עוד איזה שריות של יין ושמן בשולי הכלי, הרי של המוכר ולא של הלוקח. ונראה בגמרא למה. והחנווני אינו חייב להטיף שלוש טיפין, המוכר יין ושמן בחנותו לא חייב להטיף. מכיוון שהוא טרוד, הוא צריך למכור הרבה אנשים, אינו פנאי, ולכן לא חייבו חכמים בכך. רבי אומר, ערב שבת עם חשיכה, מכיוון שאינו פנאי, שמו לך חשיכה לכניסת השבת, אינו פנאי פתום להטיף שלוש טיפין, ונראה בדיוק מה הכוונה רבי יהודה, האם הוא מחמיא או מקל. אומרת הגמרא, האם מידה דמן, כלי המידה שלמד במשנה של מי הוא, אילם המדובר מידה דלוקח, אז עד שלא התמלטה המידה למוכר, אם הכלי המידה של הלוקח, אז למה עד שלא התמלטה המידה זה למוכר, הרי המידה עצמה של הלוקח, מידה דלוקח, הלוקח קנה מיד את כל מה שנמדד בתוכה, כי זה כלי שלו, אלא מדובר במידה דמוכר, אז למה נאמר מי שנתמלאה המידה ללוקח, הרי מידה דמוכר, אלא אמר בלעה במידה סרסור, מדובר כלי מידה ששייך למתווך, שבין המוכר והקונה, הוא השאיל את מידתו לשניהם, למוכר וללוקח, ולכן כל זמן שלא התמלא, היא מושלת למוכר למדוד בה, ובעצם הלוקח עוד לא קנה. מי שהתמלא המידה, היא מושלת ללוקח, להחזיק בה, ואז נגמר הקניין. אומרת הגמרא דמקדני סיפא, בהמשך המשנה כתוב, אם היה סרסור ביניהם נשברה חבית, נשברה לסרסור, מקל דרישא לא בסרסור עסקינן. משמע החלק הראשון של המשנה לא עוסק בסרסור. אלא אומרת הגמרא רישא ממידה בלא סרסור. כלומר, מדובר במידה בלא סרסור. השאיל הסרסור למוכר ולוקח את כלי המידה, אבל לא עומד שם בשעת המקח. אנחנו אומרים, ודאי השאיל להם את מידתו. אבל סיפה, מדובר בסרסור עצמו, שהסרסור עצמו עומד שם בשעת המדידה, ולכן המקח הוא ברשותו. אנחנו אומרים, אין הסרסור משאיל את המידה למוכר ולוקח, אלא קונה את היין והשמן לעצמו מהמוכר, ומוכר אותו ללוקח, וקונה על ידי הכלי שהוא שלו, כיוון שקנה על עצמו, אם יש ברה חבית, אז הוא הפסיד. עוד למדו, הקינה ומצאת הרי שהוא מוכר, כיסה לקבל עזר, אשכח לזיר, מצא לזיר, אמר לי, מי כאן תנא דעת נעירב מידות? יש פה איזה בארץ ישראל, זה תנא, אדם ששונה משניות וברייתות בעל פה, שהוא יכול להגיד לי, משתנו בעניין מידות, עניין מחירת יין ושם במידה, הוא מתקשר בפירוש הדבר, אך ורב יצחק ברב דימי, אמר לי, מה יקרה קשה לך, מה קשה? דתנן כתוב במשנה, הקינה ומצאת הרי של מוכר, ואת נען קשה על כך ממשנה בתרומו, בעניין מי ששופך יין או שמן שתרומה מקד לקד, הרכינה ומיצה הרי זו תרומה, היין והשמן המתמצים לאחר שטיף שלוש טיפות דינם כתרומה, למה אנחנו רואים שם שדינם כתרומה וצריך לתת אותם לכהן, ולגבי המחירה, המוכר לא צריך לתת ללוקח, זה לכאורה אותו דבר, אמר לי התמרלה, באמת ככה נאמר במשנה שלנו, אמר רבי אבאו, משום יאוש בעלים לגובה, כלומר באמת הטעם שאין המוכר צריך לתת ללוקח, את המצוי השמן זה בגלל יאוש בעלים, באמת לכאורה צריך לתת ללוקח את זה, כמו שצריך לתת לכהן. אבל הלוקח מתייאש מאותו מיצוי, מפקיר אותו, כי זה טרחה גדולה לחכות עוד עד שיצא כל השריות של היין והשמן. לכן המוכר זכה בו. אבל מעיקר דין באמת, לכאורה זה שייך ללוקח. עוד למדנו, חן ואני, אינו חייב להטיף, היבא אלו רבי דה רישא קאי ולכולה, אם דבר רבי דה מוסבים על הרישא, שהמוכר חייב להטיף שלוש טיפים, ובא רבי דה להגיד בעצם לכולה, שבערב שבת עם חשיכה פטור מלהטיף. עוד דין מהסיפא קאי ולחומרא, הפוך. על ספר, חן ואני אינו חייב להטיף שלוש טיפין, ובא רבי יהודה להגיד לא, רק בערב שבת הוא לא חייב, הוא פטור, אבל שער הימים הוא כן חייב, גם חן ואני. תשמע לתני רבי יהודה אומר, ערב שבת עם חשיכה, חן ואני פטור, מתי שחן ואני טעות, הרי שדיבר רבי יהודה באו לחומרה, ונאמרו על הספר. עוד משנה בפי זין עמוד ב', אומרת המשנה, שולח את בנו אצל חן ואני, בנו הקטן אצל חן ואני, לקנות שמן, ומדד לו ביסר שמן, מדד לו אכן ואני ביסר שמן, כלומר שמן שבשווי של איסר אחד, נתן אותו ביה לבן, נתן לו גם כן את האיסר שהיה עודף מהכסף שהוא נתן, ודרכו לביתו שבר את הבן, שבר את הצלוחית שבתוכה השמן, נשפח השמן, ואיבד גם את האיסר שניתן לו כעודף. אומרת המשנה, החנווני חייב לשלם להביא הבן בעד הצלוחית, והשמן והאיסר העודף הכל. מכיוון שהוא מסע אותם ביד בן קטן שאינו בר דעת, והוא לא יודע לשמור להם כראוי, הוא חייב. והגמרא על שישה, לכאורה, למה הוא חייב? הרי לפי חכמי, לפי תנא קמא, אנחנו נראה דעה אחרת. הרי לכאורה אבא שלח אותו ושמח עליו. רבי דה פותר, שעמנת כן שלחו, פותר את החנווני כי על כן שלחו. על פי זה שלח אב את הבן לחנווני, שישלח בדו חזרת השמן והאיסר. אז הוא פתר את החנווני מאחריות על כך. ומודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחי ביד תינוק ומדד חנווני תוכה, אם הצלוחי ביד התינוק והחנווני מידד השם בתוכה, שאז החנווני פתור מאחריות על הצלוחית. כי החנווני לא נטל את הצלוחית ולא התחייב בשמירה. ולכן בעצם פתור מלשלם עליה, גם דעת חכמים, למרות שאף על פי ששלחה אותה חזרה ביד קטן. אומרת הגמרא, פישלמה באיסר ושמן באפליגי נחלקו התנאים בזה. רבנן סברי לא דוי שדרי. חכמים אומרים, תנא קמא האב לא שלח בנו על מנת שהחנווני ישלח בידו חזרת השמן והאיסר, אלא רק להודיע לחנווני שהוא מעוניין לקנות שמן, ועל דעת שהחנווני ישלח לו את השמן ועודף ביד שליח אחר שהוא בר דעת. לכן אם מסר את החנווני ביד הקטן הוא חייב וחנווני. ורבי דה אומר לשדור אלי שדרי, האב שלח לבן על מנת שהחנווני ישלח בידו חזרה את השמן והעודף, לכן החנווני פתור מאחריות אם כן אם עשה את זה. אלא הצלוחי, טוב, זה לגבי השמן, בשלמה איסר ושמן, השמן והאיסר זה מובן, לגבי הצלוחית, מהי סברת החכמים לחייב את החנווני? אבל דמי דעתי, כאשר האב נותן לבן הקטן שלו צלוחית, שאין בו דעת לשמור אותו, הרי מאבד את הצלוחית מדעתו, כאילו הוא הפקיר את הצלוחית. למה התחייב החנווני באחריות על הצלוחית? אמר ראשה יחה באמת בבעל הבית המוכר צלוחית, אז כן, אנחנו עוסקים באב, שהוא בעל הבית שהוא מוכר צלוחיות, הוא שלח את הצלוחית לדעת שהחנווני יקנה אותה אם ירצה בכך. הוא כגון שתלה החנווני על מנת לבקרה. באמת החנווני לקח אותו מהיד הבן כדי לבדוק אותה, אם הוא רוצה לקנות. רק שאחר כך חזר בו ויחיד לא לקנות, ושלחנו חזרה מלאה בשמן ביד הקטן. וכמו שמואל, דעת חכמים כמו שמואל, שהחנווני חייב נשברה הצלוחית, אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו, חייב. כיוון מי שעת ההגבהה הוא יודע שמן הסתם הוא ימצא את הכלי שלם, והוא מתכוון לקנות אותו אם הוא אכן כך, ומילה התחייב בעצם באחריות שלו מיד, עד שיחזרנו אותו לבעלים. לכן במקרה שלנו, לפי שמואל, כאשר נתן לחנווני את הצלוחית, כדי לבדוק אותו, לבדוק את הצלוחית, זה כאילו הוא קנה אותו והתחייב באחריות האף פי שאחרי זה החליט שלא לקנות, והוא רשע לעשות ככה, בכל זאת לא פקח ליבו, עד שיחזרנו אותו באופן של בעליה, וזה שהוא נותן ביד בן הקטן שאין בו דעת, זה לא מועיל כלום. אז אומרת הגמרא, אם נאמר ששמואל זה מחלוקת תנאי, נאמר שמואל אמר תנאי, הרי כל זה לפי חכמים, רבי דה לא מוסקים. אלא רבי, כלומר, מה, תגיד שזה מחלוקת תנאים דברי שמואל? אלא צריך להסביר הסבר אחר, אלא רבי רבי יוסי דמת רבי יואחה בכן, ואני מוכר צלוחיות עסקינן, ואז רבי דה לטעמי ורבנן לטעמי הוא. כלומר, אנחנו עוסקים במשנה, לא מדבר על צלוחיות שהאב שלח ביד בנו הקטן לכן, ואני עד רבה, בכן ואני שהוא מוכר צלוחיות עסקינן. האב שלח ביד בנו מאות כדי לקנות מהכן ואני צלוחית, והחנווני ימלא בשמן עבורו, והחנווני מסר צלוחים משלו עם שם ביד בן הקטן, והשברה בדרכו חזרה. וכל אחד מהם הלך לטעמו, הרבי דה פותה את החנווני מלהחזיר את דמי הצלוחית, הולך לשיטתו בעניין האיסר והשמן, שהאב התכוון שהחנווני ישלח את הצלוחית עם השם ביד בן הקטן, לכן החנווני שעשה זה פטור מאחריות, והרבנן לטעמה היו, הם מחיים את החנווני, הם הולכים גם הם לשיטתן, כוונת האב הייתה להודיע לחנווני את רצונו, ושאלה ישלח את הכל ביד שליח בן דת. אומרת רעי אחי, הם הסייף המודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחי ביד תינוק, ומדד חנווני לתוכה, שחנווני פה דעמת על הדוי שדרי, הרי אמרת, שלפי חכמי לא שלח אב את בנו לחנווני, כדי להודיע לו שהוא מעוניין בשמן ובצלוחית, לא התכוון שהחנווני ישלח אותה ביד הבן הקטן, אז למה יפטר חנווני מאחריות על הצלוחית, כששלח אותה ביד הבן? אלא באמת, הגמרא מציעה פירוש אחר, אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין, דאמרת רביו, הכמה עסקינן, כגון שנטלה למוד בה, וכדרה בדמרה בה היא קישה, נתחייב בה. כלומר, באמת, לא מדובר באב שמוכר צלוחיות, ולא בחנווני שמוכר צלוחיות, אלא כמו שאמרנו מראש, מדובר שישלחה לידי האב, למלות בצלוחית שמן. אלא אחר מה יסקינן? אנחנו עוסקים בו במקרה, החנווני נטל את הצלוחית, מהבן למוד בה, כלומר לראות כמה שמן שהוא מוכר לו. עכשיו, זה כמו רבא, אדם הרבא, היא קישה נתחייב בה. רבא דיבר על זקן שמצא בהמה, וזה לא לפי כבודו לטפל בהמה ולהחזיר אותה, מצד השבת הוידה. אז למרות שזקן פטור מכזם השבת הוידה, אם היא קישה, אם היא קעת בהמה במקל, וגרן לבהמה ללכת מרחק מסוים, אז התחייב בהשבתה. כך גם מקשה לנו, למרות שהחלבני הפטור מהשבת הצלוחים מלכתחילה, כי האב איבדה מידתו במסירה הצלוחית לבנו הקטן, אם החלבני החליט, הוא לקח את הצלוחית לידיו, אז חכמים אומרים שהוא התחייב להשיב אותה, לא רוצה להחזיר אותה ליד הקטן. אז בעצם הסיפה מתפרשת כפשוטה, שאם הוא לא נתן לחלבני את הצלוחית לידיו, אז נשאר ביד הבן, אז הוא מת לא חייב. אומרת כבר, אם הוא דם הרע בבעלי חיים, דקטינו ניגרה ברייטה. אומרת כבר, כל מה שם הרע בה זה דווקא בעלי חיים. הדעקה הוא גרם להם לקחת פסיעות חיצוניות. הוא הרגיל אותם לבוח ולהתרחק יותר מרשות בעליהם. כיוון שמעט בסיכויי הבעלים לקבל חזרת בהמתם, הוא חייב בהשבה, אבל כי הגבנה, מקרה כמו שלנו, שחבי נטל את הצלוחים ביד הבן, מי אמר? מי אמר רע בדבריו שמעתה מתחייב בהשבתה ואסור להחזיר אותה ליד הבן? אז הגמרא מביאה פירוש סופי למשנה. אלא אמר רבא, אני והרי שבחבורה, תרגמינו, אנחנו פירשנו את המשנה כך, מי זה הרי שבחבורה? אמרנו, רבי זה רחם היסקינן, כגון שדלה למוד בה לאחרים, ובשואל שלא מדעת כמפלגי, מה סבר שואל דהווי? מה סבר גזלן אבי? כלומר, מדובר, החלבני נטל אותו מיד לבן, כדי למוד בה שמן לאחרים, משתמש בכלי בלא רשות האב, למדוד למישהו אחר למכור לשמן. ופה מדובר בעצם, הוא שואל חפץ שלא מדעת לבעלים. רבי אמר, שואל אבי, הוא עכשיו שואל. מספיק להחזיר את החפץ למקום שמנו לקח. אם החזיר את הצלוחים ביד הבן, הוא פטור. ואילו תנא קמא, הוא לא, גזלן. הוא לקח את החפץ בלי רשות. נתחייב בהשבה גמורה ליד הבעלים, ולא יצא ידי חובתם, לא יצא ידי חובתו, אם החזיר ליד הבן הקטן, שלא הוא ישמור אותו. הגענו לדף פ"ח עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.